Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
ברוכים הבאים לעוד פרק של עושים היסטוריה. את ההשראה לפרק הזה קיבלתי מסרטון שראיתי ביוטיוב. בסרטון רואים את התוכנית הצרפתית של מי רוצה להיות מיליונר. המתחרה, בחור ממושקף, קרח ולחוץ מאוד. המנחה, בכל סמכותי ועמוק, שואל את השאלה הבאה. מי מקיף את כדור הארץ? האם זו השמש, נוגה, מאדים או הירח? זו שאלה פשוטה, לחימום, לפני השאלות הרציניות. אבל המתחרה שלנו, נבוך, הוא לא יודע את התשובה. לאחר התלבטות קשה, הוא מחליט לשאול את הקהל. אין רעיון גרוע מזה. 40% מסמנים לו שהירח מקיף את כדור הארץ, אבל כל השאר מצביעים על השמש. המתחרה בוחר בשמש והולך הביתה. אמנם עם 1,500 יורו בכיס, אבל 2 מיליון תגובות צוהלות ביוטיוב. יעסוק בניקולס קופרניקוס, האסטרונום הראשון. קופרניקוס שינה את תמונת היקום שלנו. הוא שם את השמש במרכז מערכת השמש, ואת כדור הארץ להקיף אותה. חשוב לא פחות, קופרניקוס גם בישר את תחילתו של עידן התבונה. ניקולס קופרניקוס נולד במאה ה-14. היו אלה ימים של מעבר, מעבר בין ימי הביניים לימי הרנסנס. עד אז, המלומדים לא האמינו שהם יכולים לחדש הרבה מעבר למה שגילו היוונים הקדמונים למעלה מ-1,000 שנים לפני כן. דמויות קנוניות כמו אפלטון, אריסטו, פיתגורס וגאונים אחרים היו נשגבים מדי עבורם. אירופה הייתה אז אחרי 1,000 שנים של חשיכה, הרבה ידע הלך לאיבוד. קשה להאשים את האיטלקי שהסתובב ברומא, ראה את המבנים הנשגבים של הפנתיאון, הקולוסיאום ואחרים, וידע ששוב לא ניתן לבנות כאלה. הטכנולוגיה והידע שנדרשו עבדו בערפילי ההיסטוריה. אמרה ידועה אומרת שאיטלקי של שנת 1500 היה מרגיש בבית במאה העשירית אחרי הספירה. אותו איטלקי לעומת זאת היה אבוד לחלוטין בשנת 2000, על אף שבשניהם מדובר על פרש של 500 שנה. הספר האסטרונומי שהיה הנפוץ ביותר בתקופתו של קופרניקוס היה האלמגסט. היה זה ספרו של תלמי, מלומד מאלכסנדריה של שנת 150 לפני הספירה. הספר סיכם את כל מה שידעו היוונים הקדמונים על הדרך שבה מתנהל היקום. אלו היו עיקרי תמונת העולם כפי שהוצגו באלמגסט. כדור הארץ כמובן נמצא במרכז היקום. השמש וכל כוכבי הלכת המוכרים, כוכב חמה, נוגה, מאדים, צדק ושבתאי, מקיפים אותו יחד עם הירח. כל המסלולים שמתווים כוכבי הלכת במהלכם הם מסלולים מעגליים מושלמים. כדי להסביר את מה שראו היוונים בשמיים כל לילה, באמצעות אותה תנועה מעגלית מושלמת, הם נזקקו למודל מתמטי מסובך למדי. המודל הזה דרש מהם יצירתיות מסוימת כשהם באו לתאר את תנועת כוכבי הלכת, והיצירתיות הזאת היא באה לידי ביטוי במושג שנקרא נקודות אקוונטיות. מהם הנקודות האקוונטיות? מיד נסביר. הירח לא מקיף את מרכז כדור הארץ, אלא מקיף נקודה שסמוכה אל אותו המרכז. גם השמש שמקיפה את כדור הארץ לא מקיפה את מרכזו של כדור הארץ, אלא איזושהי נקודה אחרת, לא אותה נקודה של הירח, שגם היא נקודה הסמוכה למרכז כדור הארץ. כוכב חמה ונוגה מקיפים את השמש במסלול מעגלי, אבל לא את מרכז השמש, כי הם נקודה שסמוכה אל אותו המרכז. וכן הלאה וכן הלאה, כל מסלול יש לו את נקודת ההקפה משלו, אלו הם הנקודות הקוונטיות. נדבך נוסף בתמונת העולם הזו הייתה שייכת לכוכבי השבט. אלה אותם כוכבים שלא זזים ביחס אחד לשני במהלך הלילה, וזאת בניגוד לכוכבי הלכת שהם מתווים איזשהו מסלול לאורך השמיים. הכוכבים האלה, על פי תמונת העולם של תלמי ובני תקופתו, היו קרובים אל כדור הארץ פחות או יותר באותו סדר הגודל של כוכבי הלכת, והם היו מקובעים על איזשהו עיגול שקוף גדול שנע סביב צירו. וזה הסביר את התנועה שלהם במהלך העללה בעיגול, מבלי שהם זזים אחד ביחס לשני. המודל הזה של כדור הארץ במרכז היה מאוד אינטואטיבי. כל מי שהרים את מבטו אל שמי הלילה, היה לו ברור לחלוטין שהוא יכול לראות את הכוכבים זזים, בעוד כדור הארץ נשאר במקום, וכמובן במהלך היום השמש היא זו שזזה, בעוד הבן אדם הרגיש שהוא ללא תנועה. אבל עדיין, המודל הזה יצר שני בעיות לפחות, אפילו יותר, שהיו מוכרות. בעיה אחת לדוגמה, הייתה שייכת לתנועתו של מאדים. כוכב הלכת מאדים בשמיים מתווה איזשהו זיגזג. חלק מהזמן הוא נע לכיוון אחד, ואז לפתע הוא משנה תנועתו ונע לכיוון השני. תנועה שכזו היא ממש בלתי אפשרית להבנה, אם מתייחסים למודל של תלמי וכדור הארץ במרכז היקום. הייתה אפילו בעיה חמורה יותר. אם הירח לא מקיף את מרכז כדור הארץ, אלא הוא מקיף איזושהי נקודה אחרת, אותה נקודה הקוונטית שלו, הרי שהוא צריך להתקרב ולהתרחק מכדור הארץ במהלך החודש, במהלך התנועה שלו. זאת אומרת, בחלק מהזמן הוא צריך להיראות גדול כשהוא קרוב, וחלק מהזמן הוא צריך להיראות קטן כשהוא רחוק. למעשה היוונים, החישובים של היוונים הראו שבחלק מהזמן הירח צריך להיראות עד פי שתיים יותר גדול משהוא במרחק. אבל כמובן שכל מי שרואה את שמי הלילה מבין שהירח לא משנה את גודלו. אלה היו בעיות מוכרות, אבל המלומדים בתקופתו של קופרניקוס לא ניסו לפתור אותן. הם לא ניסו לעדכן את תמונת העולם של היוונים הקדמונים, אלא לכל היותר למצוא דרכים לעקוף את אותם הבעיות. יותר גרוע מכך, חלקם אפילו התעלמו מהן לחלוטין. ניקולה קופרניק נולד בשנת 1473 בעיר טורון שבפולין. את השם קופרניקוס, שהוא בעצם המרה ללטינית של שמו המקורי, יצר לעצמו בגיל מאוחר יותר, כפי שהיה נהוג אצל מלומדים רבים באותה התקופה. אביו של קופרניקוס היה אדם עשיר, סוחר בנחושת, אך הוא הלך לעולמו כשהיה קופרניקוס בסך הכל בן 10. אמו של קופרניקוס כנראה הלכה לעולמה שלה אפילו לפני כן. קופרניקוס הצעיר נלקח תחת חסותו של אחיה של אמו, איש כנסייה בכיר שאחר כך אפילו הפך לבישוף. היה זה קשר טוב. דודו סידר לו עבודה כאיש כנסייה, עבודה מכובדת ביותר. מציורים של אותה התקופה, ניתן לראות את מבנה פניו של קופרניקוס כמבנה פנים רזה, שערו גלי שחור וארוך, עיניו נותנות מבט חודר ואפו שבור. בשנת 1491 החל קופרניקוס ללמוד באוניברסיטת קרקוב. באותה התקופה הוא גם החל להתעניין באסטרונומיה. המדע הצעיר היה אז לא יותר מאשר אסטרולוגיה, ניסיון בסך הכל לחזות את תנועת כוכבי הלכת ובהתאם לכך את העתיד. באותה התקופה החל קופרניקוס גם לחפש ולאסוף ספרים על האסטרונומיה. 50 שנה לפני כן ביקש מלומד בשם גאורג פיובח לתרגם מחדש את האלמגסט, ספרו המפורסם של תלמי, מיוונית ללטינית. התרגום הקודם ששרד את תקופת ימי הביניים היה תרגום מיוונית לערבית ומשם ללטינית, וכמובן שחלק מהידע הלך לאיבוד בתרגומים החוזרים והנשנים. ניתן לראות בניסיון הזה של גאורג כאיזשהו ניצן של חידוש קטן, איזשהו שינוי קטנטן אבל מרענן. לרוע מזלו של גאורג הוא נפטר לפני שהספיק לתרגם את האלמגסט, אך על ארס דווי ביקש מתלמידו, בחור בשם רגיומנטוס, שימשיך את עבודת חייו. רגיומנטוס לא רק שהסכים ותרגם את האלמגסט, הוא הלך אפילו צעד אחד חשוב קדימה. הוא גם חידש. הוא הוסיף חלק מהתצפיות שנעשו אחרי תקופתם של היוונים, תצפיות שהוא שמע עליהם בעצמו, ואפילו העז והוסיף איזושהי ביקורת קטנה משל עצמו, שום דבר גדול או מז'ורי, אבל בכל זאת איזשהו משהו קטן וחדשני. ספר חשוב זה היה אחד מהספרים שהגיעו לידיו של קופרניקוס כשזה התחיל בעצם להתעניין באסטרונומיה. ספר הזה השפיע עליו עמוקות ומשך אותו עוד יותר לתחום של האסטרונומיה. דרך אגב, האוסף הגדול למדי של ספריו של קופרניקוס נשדד על ידי השוודים במלחמה יותר מ-100 שנים לאחר מכן, והוא מוצג שלם כמעט לחלוטין עדיין עד היום בשוודיה. קופרניקוס עבר לאיטליה בסוף לימודיו בקרקוב, שם למד רפואה ומשפט והוסמך לדוקטור. בשלב זה כבר היה לו תפקיד רשמי בכנסייה, אבל כפי שניתן להבין, תפקיד לא היה תובעני במיוחד, מכיוון שקופרניקוס עוד המשיך כמה וכמה שנים טובות במסעיו באיטליה ובשאר אירופה, שם הוא אסף חומר, עשה תצפיות וגיבש את התיאוריה החשובה שלו. כשהיה קופרניקוס בן 37, כבר הייתה התיאוריה שלו מגובשת למדי. למרות זאת, הוא פרסם רק חוברת דקה ותמציתית, שהכילה בסך הכל את עיקרי התיאוריה שלו, כמעט ללא הסברים וללא הוכחות מתמטיות. לחוברת הוא קרא בשם הערות קטנות, והוא פרסם אותה אך ורק בין חבריו. ואלו היו עיקרי התיאוריה שלו. השמש כמובן הייתה במרכז היקום, כדור הארץ מקיף אותה ולא להפך. ברגע שבוחרים תמונת עולם שכזו, סדר ההקפה של שאר כוכבי הלכת נעשה ברור מאליו. כוכב חמה ונוגה, שתמיד נמצאים קרוב לשמש בזריחה או בשקיעה, מקיפים אותה אם כן במסלול שהוא קרוב יותר לשמש מאשר זה של כדור הארץ. מאדים, צדק ושבתאי מקבלים מסלולים שרחוקים יותר מהשמש ביחס לכדור הארץ. כמו כן, לפי התיאוריה, כדור הארץ מסתובב סביב עצמו. גם הציר שלו נטוי ביחס למישור שיוצר את תנועתו של כדור הארץ. כדור הארץ הנע יצר בעיה לקופרניקוס, בעיה בשם הפרלקסה. אם למשל אנחנו נוסעים במכונית ואנחנו מתבוננים על בניין קרוב על רקע אורות העיר הרחוקה, הבניין נראה כאילו הוא זז על פני הרקע במהלך תנועתנו. זוהי תופעת הפרלקסה. אבל כוכבי השבט, כפי שמרמז שמם, לא נעים. הם יושבים במקום. אם כדור הארץ היה באמת מקיף את השמש, לא זה צריך להיות היה המצב. קופרניקוס פתר את הבעיה הזאת על ידי כך שהוא הרחיק את הכוכבים, זאת אומרת הציב אותם ברקע, ברגע שהוא הציב אותם רחוק ביותר או למעשה ביטל את בעיית הפרלקסה. קופרניקוס בחר להשתמש במסלולים מעגליים מושלמים, אותם המסלולים שהאמינו בהם היוונים הקדמונים. הבחירה הזאת היא שנבעה בעיקר מאיזשהו צורך של קופרניקוס לתמונת עולם אסתטית, יצרה לו בעיות, בעיות במודל. היא הכריחה אותו להשתמש באותה נקודה, באותן נקודות ההקפה, הנקודות הקוונטיות, שהשתמש בהם תלמי לפניו. במשך 30 השנים הבאות, בחר קופרניקוס שלא לפרסם את תורתו. היו לכך שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה הייתה שהוא היה עסוק. הוא היה בהשכלתו עורך דין, רופא וגם איש כנסייה במשרה מלאה, שזה די ויותר לכל בן אדם ממוצע. ובנוסף לכך, קופרניקוס אף עסק ברפורמה במטבע בעיר מגוריו, ואפילו ניהל מצודה בזמן מצור באחד המלחמות. לא היה לו זמן והרצון להשקיע כל כך הרבה מזמנו בפרסום של התיאוריה שלו. בניגוד למה שאולי נהוג לחשוב, הוא לא נמנע מפרסום בגלל פחד מהכנסייה. נהפוך הוא. האפיפיור ידע על התיאוריה ותמך בה. אחד מהבישופים אפילו שלח לקופרניקוס מכתב עידוד נלהב, בו הוא מפציר בו ממש לחלוק את הידע שלו עם שאר המדענים. מדוע אם כן לא פרסם את המודל שלו? הסיבה השנייה שבגללה הוא עשה כן, הייתה שהמודל שלו, שענה על כל כך הרבה שאלות חשובות שנותרו ללא תשובה עוד מתקופתו של תלמי, יצר כמה שאלות חדשות קשות לא פחות. למשל, מדוע כוכבי השבט רחוקים כל כך? למה שאלוהים ישאיר כל כך הרבה חלל ריק בין למשל שבתאי וצדק לבין כוכבי השבט? האם יש לזה איזושהי משמעות מסוימת? כמו כן, הבחירה של קופרניקוס להשתמש במסלולים מעגליים מושלמים יצרה לו את אותם בעיות שנתקל בהם תלמי לפניו. הוא הכריח אותו למעשה להשתמש בנקודות הקוונטיות, ולא אחת אלא כמה. ריבוע הנקודות הקוונטיות האלה פגם באלגנטיות של התורה של קופרניקוס כפי שהוא ראה אותה. המודל שלו נשען הרבה על תחושת הבטן של קופרניקוס, הרצון שלו ליצור איזושהי תמונת עולם אלגנטית, ומבחינתו נקודת הקפה בודדת ולא כמה וכמה נקודות הקפה כאלה הייתה הרבה יותר אלגנטית. בעיה נוספת חמורה אולי הרבה יותר מבחינתו, ומבחינת ההסבר שלו לאנשים אחרים שרצו להבין את התיאוריה, הייתה זו. אם כדור הארץ אכן נע, למה אנחנו לא מרגישים בתנועה שלו? למה אין רוח שאנחנו מרגישים? כמו למשל אותה הרוח שאנשים מרגישים כשהם דוהרים על סוס מהיר. זו בעיה שלקופרניקוס לא הייתה תשובה עליה. במאמר מוסגר אנחנו יכולים להגיד שרוב המומחים באותה התקופה חשבו שנסיעה מהירה היא גם מסוכנת לבריאות. האמונה הזאת אפילו החזיקה עד לתקופתם של הרכבות, כשאנשים חשבו שנסיעה מהירה ברכבת עלול בהחלט לגרום לבעיות בריאות מסוימות. שאלות כאלה ואחרות גרמו לקופרניקוס שלא לפרסם את התורה שלו ברבים. בשנת 1539, כשהיה קופרניקוס כבר אדם זקן ומבוגר, התיידד עמו מתמטיקאי צעיר בשם רטיקוס. רטיקוס שמע על עבודתו של קופרניקוס, והוא האמין בה. לאחר מאמצים רבים, הצליח לשכנע את קופרניקוס לפרסם אותה סוף סוף, ואפילו לקח לעצמו את הפיקוח על עבודת ההוצאה לאור. בשלב מסוים, הוצאה לרטיקוס עבודה באוניברסיטת ליפציג, והוא נאלץ לעזוב. את מקומו תפס כומר לותרני בשם אנדריאס אוסיאנדר. אנדריאס הוציא את ההקדמה של קופרניקוס לספר והחליף אותה בהקדמה משלו. בהקדמה הזאת כתב אוסיאנדר, בעילום שם כמובן, שתמונת העולם שמציג קופרניקוס בספר אינה תמונת העולם האמיתית, אלא רק מודל מתמטי, הפשטה ותו לא. זו כמובן בניגוד למה שקופרניקוס וגם רטיקוס רצו להעביר בספר. הסיבה למעשה זה של אוסיאנדר הייתה שמנהיג הזרם הלותרני בנצרות, מרטין לותר, שחי באותה התקופה של קופרניקוס, לא האמין שהארץ נעה סביב השמש. הוא בחר להאמין בפרשנות המילולית של התנ"ך, וכשיהושע פקד על השמש שמש בגבעון דום, הייתה זו השמש שעמדה בשמיים, ולא כדור הארץ עצר במהלכו סביב השמש. הספר, שנקרא מסלוליהם של גרמי השמיים, לא היה להיט. המהדורה הראשונה הייתה בעלת 400 עותקים, וגם היא לא נמכרה היטב. רק באנגליה זכה הספר להצלחה יחסית. קופרניקוס הלך לעולמו בשנת 1543, כשהיה בן 70, אותה השנה בה יצא הספר לאור. רוב הסיכויים שהוא לא הספיק לראות את הספר לפני שנפטר, אם כי יש טענות שאולי קיבל אותו על ערס דווי, התעורר מהתרדמת שבה היה שרוי, וחייך כשראה את הספר ואז הלך לעולמו, אבל טענות האלה הם כנראה לא מבוססות. קופרניקוס נקבר בסמוך לכנסייה, ועצמותיו עבדו במהלך השנים. לפני שנים ספורות בלבד, טענו מספר ארכיאולוגים שמצאו את עצמותיו של קופרניקוס, ואפילו הראו גולגולת שעל פי הניתוח הייתה שייכת לאדם זקן בעל אף שבור. הגילוי הזה הפיח רוח בוויכוח עתיק מאוד בין מי שהאמין שקופרניקוס היה פולני, שהרי נולד באזור פולני במקור, לבין מי שאמר שקופרניקוס היה בכלל גרמני, בעיקר מכיוון שהוריו היו גרמנים, ולגרמניה הייתה איזושהי השפעה חזקה מאוד על אותו האזור. הוויכוח הזה לא הוכרע וכנראה גם לא יוכרע בעתיד. לסיכום, קופרניקוס לא היה הראשון שטען שכדור הארץ מקיף את השמש. אריסטרחוס, פילוסוף יווני מהמאה השלישית לפני הספירה, כבר הציע את המודל הזה להרבה לפניו, אבל הוא לא היה פופולרי במיוחד בקרב היוונים הקדמונים. היו פילוסופים נוספים, בעיקר מוסלמים והודים, שטענו את אותם הטענות, אבל אף אחד לא ניסה לנתח את המודל הזה ולהציג אותו בכלים מתמטיים כפי שעשה קופרניקוס. לעבודתו של קופרניקוס הייתה השפעה דרמטית על המשך התפתחות המדע בכלל והאסטרונומים בפרט. הוא השפיע על האסטרונומים שבאו אחריו השפעה מכרעת. באנגליה, שם היה הספר מוכר יותר, עבדו ליאונרד דיגס ובנו תומאס על ביסוס התיאוריה של קופרניקוס באמצעות הטלסקופ הראשון שהמציא ליאונרד. טייקו ברה, יוהנס קפלר ואייזיק ניוטון לקחו את תמונת העולם החדשה של קופרניקוס ונתנו לה בסיס מדעי איתן יותר עם פיתוחים מתמטיים והוכחות של ממש. קופרניקוס נתן לנו את האומץ להתרחק מתפיסת העולם של הקדמונים ולהמציא דברים חדשים. התרומה שלו אל הידע העובדתי והתצפיתי לא הייתה גדולה במיוחד, אבל בנכונות שלו לקחת את התיאוריה ולשנות אותה כדי להתאים אותה טוב יותר למציאות, זכה קופרניקוס לתואר, ובצדק, המדען הראשון. In this house we obey the laws of thermodynamics!